צריך להתייחס לכמה דברים קטנים שאולי נשאר לדבר על הקורונה הזאת, ואנחנו נסיים איתה כדי שגם היא תעזוב אותנו לגמרי. קצת פה אולי עוד איזה דבר קטן שקשור לקורונה, זה פעמים אדם מתפלל בדידי זה היה עובדה, ככה זה מצוי כאן בגדרות, שאדם מתפלל במרחק 2 מטר מחברו ומתחילים ב-10, ב-20 ופתאום בא עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ומשתי מטר בסוף נשאר 2 סנטימטר, כאילו כל אחד נצמד ונצמד ונצמד, בסוף אתה רואה מסתכל, אתה רואה בימין ומשמאל כמה אנשים שמסביב, שנדבקים, שנדבקים לאדם. והשאלה, כאילו גם כן פה באמת כמה פעמים התעוררתי בזה, פשוט מותר, האם מותר, פשוט אתה רואה פתאום ההוא מתחיל להשתעל, ההוא מתחיל להתעטש, ההוא פשוט אז נפשי יצא בדברו, אדם הזה, באמצע תפילת 18, מתחיל להרגיש שהוא לא מרוכז, לא מתרכז ככה בצורה כזאת. האם אפשר פשוט ללכת בתפילת 18, ללכת למקום אחר? זה גם כן דבר שקרה לי הדבר הזה. ומתפלל תפילת 18, ונצמדים מימין ומשמאל, ובשתי מטר שהיה בהתחלה, לאט לאט. זה, השתי מטר האלה מתבטלים, ואנשים נצמדים ונצמדים, האם אפשר פשוט ללכת ולעזוב את המקום, להתרחק ולשמור מרחק מהאנשים האלה, בפרט אם אתה שומע שמשתעל ומתעטש. מישהו אמר שפעם שמישהו היה מתעטש, אומרים לו לבריאות, אומרים לו לבריאות, חיים טובים. היום מי שמתעטש, לא אומרים לו לבריאות, איך משרד הבריאות יעשה שם בדיקה, אני יודע מה, כאילו זה פעם היה לבריאות, היום אנשים, אשתי אומר שהייתה בחנות, ופתאום מישהו התעטש, וזה מיד כל האנשים יצאו.
כל אחד.
ומשתהם אפשר ללכת, פשוט אפשר ללכת משם.
יש שתי סיבות אחד, למה אפשר לזוז? או משום הסכנה.
כן, יש כאן.
או משום הדעת. אתה הגעת ונקלעת לסיטואציה כזו ואתה מתחיל לשוב על זה, אתה כבר לא...
במורכז במילים של התפילה. במילים של התפילה. יש איזו הלכה מעניינת בשמו של הרב מרדכי אליהו, שכולי גם אפשר לקשר אותה לכאן. הרב מרדכי אליהו אומר אדם, נגיד בראש חודש, או משהו כזה, ברך עלינו ברכנו. אתה זוכר את הדין שלה, מה הדין שלו? צריך לחזור לתחילה, צריך... אז אומר הרב מרדכי אליהו, מותר לך באמצע תפילת 18 לגשת לארון הספרים, באמצע תפילת לחש, לפתוח שולחן ערוך, לעיין בדיוק מה ההלכה, לכתוב שוט בפוסקים, לעיין ולכתוב ולעיין, עד שאתה תגיע למסקנה, זה בסדר. זה גם קשור לעניין שלה, שכאילו שההליכה היא בסדר, אין שום בעיה מצד ההליכה. הייתי רוצה קצת טיפה לבדוק את זה. היא באמת ההליכה, אין בה שום בעיה, הכל בסדר בעניין הזה. רק באמת, כן צריך לשים לב, כתוב בשולחן ערוך, שלא יישאר כדי לגמור את כולה. גם כי אדם מותר לו לעשות איזה הפסק, והוא הולך, יזהר שלא לגמור את כולה. שלא, כמה זמן נוגע, לוקח להגיד תפילת 18, נגיד 5 דקות. אז תיזהר שלא, ההפסקה היא לא תהיה כדי לגמור את כל תפילת 18, כל 5 דקות האלה שלא יהיה, שיהיה של 5 דקות. איפה אפשר להעיר את הדבר הזה? כשעושים את החתונה, עושים 7 ברכות. אז הברכה האחרונה מנגנים בה הרבה ניגונים. ברוך אתה השם אלוקינו אשר ברא ששון בשמחה, עתן וכלה. ואז כל הציבור עוצרים אותו, אתם מברך, מתחילים לשיר אשר ברא ששון בשמחה. כל מיני שירים ככה זה, וכל מיני מנגינות, מנגינה כזאת, והוא עומד ככה, המברך ככה עומד. עומד ככה, לא זז, וממתין. או, זה לא כל כך להתחיל הדבר הזה, כי הרבה פעמים יש שעה כדי לגמור את כולה. תלוי.
זה לא עוד 18?
זה לא עוד 18. נזכר גם בסימן ק"ד, גם בסימן ס"ה, דידי פרוחות של קריאת שמע, זה מופיע בכמה מקומות. הסיפור הזה של שעה כדי לגמור את כולם. יש איזה מחלוקות, אם הם בדיעבד, אבל בשביל הוודאי שזה לא דבר.
אתה
שעבר ברכות
הנהנים. זה הייתה הדבר של הכל עכשיו. אבל הוא, בין חלק אותה, מפרנס. עכשיו זה
ודאי
של שעה כדי לגמור את
פעולה. כן. יש לי דעה שאומרת שעה כדי לגמור את פעולה לפי המברך עצמו.
לפי
המברך? כן, לפי המברך עצמו. אז אם הוא מקובל כזה גדול, ברוך אתה, אז זה מתחשב לפי המנגינות שלו. אם הוא מנגן, אז זה ניגונים שלו.
כל אחד מתייחס
לזה. כן, לפי, ככה ראיתי בשבוע שעה.
כך פעמים הרי. מנגנים, אנחנו לא יודעים לנגן פה, אבל כשאנחנו מנגנים, 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 במיוחד בחגים. שם לא חושב שיהיו את הבעיה הזו של לגמור כולה.
איפה מנגנים? ביברכך השם משברת בין לבין,
בין לבין,
או במילה עצמה,
או בין לבין.
אז זהו, השאלה אם בברכה עצמה מנגנים.
אני חושב שגם בין לבין, בין שכל המנגנות, כאלה אשכנזים, אנחנו חושבים שם.
זה אני לא יודע.
והם מכוונים, יש כוונות שעשינו לך לכוון בתוך כדי... יכול להגיד את החלומות, ויכול להגיד את זה.
אתם מדברים על הברכה שמשמריך.
כן, בין לבין מנגנים.
כן, בסדר גמור, אבל זה לא ברכה. כל הבעיה זה ברכה כששם
הולכים. זה ברכה, זה חלק מהברכה. אתה אומר, תברך לפני כן, זה חלק מהברכה. לכאורה, כמו קריאת שמע. קריאת שמע עצמה זה לא ברכה, אבל גם כזה ש...
שם יש דיון גבר קראת שמה, אבל השאלה שבאמת זה צריך לדעוק את זה גם גבר קראת כהלים, האם גם בכל היברכה של משבריך יש גם את הבעיה הסיעה, או בברכה, בברכה עצמה. ברכה באמת, אני חושב שלא הרבה מנגדים, אבל בברכה של משבריך כן נגדים.
זה
הולך
לפעמים
לברך, אני יודע
שאני
נושא
בשעה מברכה, אבל תמיד
הרגיל לעשות את זה הרבה מאוד. מה הוא מותר לך? מה הוא עושה?
ששרים באמצע
הברכה. כן, שרים לו, כן.
תמיד הוא רוצה
שרים לו,
זה כבר כשיש
חתונות. כשיש שמחות כאילו, כשיש שמחות שרים. כן. עכשיו הוא עוצר, ברוך אתה שלו, כמו שבר הססון, זה חתן יקר. עכשיו הוא עוצר, עכשיו שרים לו, שרים לו. עכשיו הגיע הזמן, ומתחילים לשיר לו כל מיני שירים. הוא עוצר. זה תקין? זה תקין או שזה לא תקין?
אם זה הולך לכאן לברך, אז תקין. הוא רגיל
לעשות את זה הרבה מאוד. הוא רגיל, כן, אז אתה צודק בקטע, אז צריך לחשב כשאנחנו עכשיו באים לבדוק עם שעה כדי לגמור את כולה, תבדוק מה מברך עצמו, כשהוא מברך, תראה כמה כשהוא מנגן, כשהוא מנגן, איך הוא מנגן את זה, אשר, נגיד כמה זמן לוקח לו, נגיד, עם המנגינות שלו לוקח שתי דקות, אז אסור לו להפסיק שתי דקות, צריך באמת פעם לבדוק את זה באיזושהי חתונה, לבדוק את זה לפי המנגן עצמו שהוא מנגן. אז כמה זמן לוקח לו לנגן? לוקח לו דקה, שתיים, הברכה? אז אסור לו לעצור בשיעור הזה. אז באמת כדאי לבדוק את זה, לכחילה. אנחנו מדברים על לכחילה כי בדיעבד, כן בסדר, בדיעבד יצא.
אבל...
לכחילה באמת כדאי לבדוק את זה, האם באמת שועים כדי לגמור את כולה. לפעמים עושים עוד מנגינה נוספת, אשר ברש, אשר ברש כמה מנגינה, לפעמים מחליפים מנגינה, לפעמים זה. כדאי באמת פעם לשים לב לעניין הזה.
כשאדם בעצם תפילת 18 רואה שיש לי
רגעות
צורה, אתה לא...
נכון, כן,
כתוב, כן. לכאורה זה אותו דבר, לכאורה. יותר גרוע.
כן, כביכול מצאנו ש...
גדול, אבל אם הוא עושים גאונס או
רצון.
כתוב בהלכה שהבדל אם הוא עושים גאונס או רצון.
לגבי מה אתה... לגבי
הפסקה. נראה לי זה הפסקה.
אז בוא נקרא את זה קצת, יש לי... גם אני בהתחלה פשוט אמרתי כמו שכבר קרה, יש איזה רמב״ם אחד מוקשה, שננסה קצת ביחד להבין אותו את הרמב״ם הזה, אבל בוא נראה, אנחנו התחלנו כאן שאלה לבעשה אדם שהתחיל תפילת 18, מרחק 2 מטר מחברו, ועכשיו עשו תקנון 10 אנשים ו-19 אנשים, הולך ופוחד, ופתאום הוא רואה, ככה זה קרה לי הדבר הזה, שאמרתי מרחק 2 מטר, פתאום אני רואה באמצע תפילה 18 ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, אני רואה שבימיני, משמאלי, עד 2 מטר ואיזשהו דבר, אחד ידבק בימין, אחד יזלוק, הוא מתחיל לי להשתעל ולהתעטש, ונפשי יצא בדברו, ואני רוצה כבר לצאת משם. האם מותר לי באמצע תפילה 18 פשוט ללכת משם מהמקום הזה.
אפילו
נחש עליו. כן, בדיוק. אז עכשיו, אם זה ציינתי את הסוגיה של נחש.
מצד שני, אדם רוצה לברר על הלכה, מותר לו גם ללכת.
כן, גם כן הזכרנו את זה עכשיו. כן, כן, זה בדיוק הזכרנו את הדחל הזאת, שהרב מרדכי אליהו. אמרתי משמע שהרב מרדכי אליהו את הדבר הזה, שמותר לו, אבל יש כאן איזה רמב"ם...
גם הרב עובדיה מתיר
ל...
ללכת
לבר הרבה. כן, אבל יש כאן הרבה מאוד שאתה עובדיה באמת לא ראיתי. הרב מרדכי אליהו, אני ככה שמעתי את זה. העיקר
שלא יש, להפסיק את
כולם. כולם, כן. ועכשיו אנחנו רוצים לראות באמת אם זה מסתדר עם הרמב"ם, כי יש כאן איזה רמב"ם שמשמעותו הפוכה מהדבר הזה. אז הייתי רוצה קצת טיפה שנקרא את זה. תסתכלו בעמוד הראשון,
290.
כן, עכשיו ננסה קצת להסביר מה ההבדל בין נחש. יש גם נחש, גם הסוגיה כאן עקרב. ננסה קצת טיפה להבין את הדברים. נתחיל לקרוא את המשנה וננסה מכאן להתקדם. עמוד הראשון, 290, אין עומדים להתפלל, אלא בתוך כובד ראש. חסידים הראשונים, היו שעים שעה אחת מתפללים כדי שיכבדו ליבם לאביהם שבשמיים. אפילו המלך שואל בשלמה לא ישיבנו, הנה, ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. נחש מתגלגל, אסור לך להפסיק. הגמרא אומרת, בעמוד השני הגמרא אומרת דווקא נחש, אבל עקרב מותר. כן. למה עקרב הוא יותר רציני, הוא יותר, כן, יותר יותר סכנה. דווקא נחש, עכשיו, אז כאן אתה רואה שלכאורה אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. אז זה קושייה על הרב מרדכי אליהו ועל העובדיה. עכשיו בואו, מותר ללכת לספר, ללכת לעין בספרייה וללכת לזה. אפילו נחש אסור להפסיק. אז איך יהיה מותר ללכת? אנחנו אמרנו, אחד משתעל, תלך. אז יש פה, תסתכלו בעמוד 292, זה הבית יוסף. נקרא את זה בטור, עוד סעיף ג' בטור.
יש לי רעיון.
כן, כן, כן.
אני מתארץ פה. אם הנחש כרוך על עקבו, מה זה לא נחש ארסי? נחש ארסי לא יכרוך את עצמו על עקבו. להקיש אותו. אם כרוך, זה נחש מסוג לנחש שחונקים.
אז יש
נחשי.
כן,
נחש קטן,
כרוך
על
עקבו.
נחש קטן.
ומה זה, זה שעונק אדם, עד מוות?
זה נחש רציני, קורקר. יש נחש לא ארסי, שחור שחוקי. זה נחש לא רציני. זה שבעקרב רק בירוש מסוג אלה שנכרח ולא מקיש. כן, מה זה כרוך על עקבו?
רגע, זה נחש קטן?
לא זה. יש כמה
מפסיקים. יש כמה מפסיקים. אבל נראה לי שבלשון הטור זה קצת קשה. בוא נקרא את הטור.
לא, אני מנסה להגיד עכשיו תראו בלי קשר לפסוקים.
בלי קשר לפסוקים.
מה זה כרוך על הכיוון? נחש לא מתחיל, אם זה נחש עשו בקיש, לא מתחיל לקרב.
כן.
לא מתחיל לקרב, נכון? ככה אתה משאב לי.
כל נחש הטבע שלו נקרב.
לא, 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 לא. נחש הדרך שלו לחנוג, נחש הטבע שלו להקיש ובקיש. גם שיקרב.
מה, הופך הוא...
אני לובש. הוא צריך להיכרך. הוא צריך להיכרך.
בוא נראה איך זה מסדר בטור. בוא נראה כאן. עמוד 292, גם כן, הלכה שכתובה בטור. בוא נראה אם הדבר הזה מסתדר כאן. עוד ג' ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. ודווקא נחש. אבל הקרב פוסק לפי שהוא מועד יותר להזיק. ונחש דמי, אם רואה שהוא כעוס ומוכן להזיק, פוסק. לכאורה משמע שגם הנחש כרוך על העקבו, אם הוא עצבני או לא עצבני. כן, אז נחש כרוך על העקבו לא יפסיק. ואם אתה רואה שהוא עצבני, כרוך על העקבו עצבני, אז אתה פוסק. משמע כאילו שגם בנחש כרוך על העקבו יש פעמים ככה, לפעמים ככה. אם תראה אותו עצבני או שהוא מחייך, אם הוא מחייך, אז בסדר. כרוך על העקבו מחייך זה בסדר. כרוך על העקבו עצבני,
הם יודעים, יש ילדים, אומרים אם הוא מזדקף, אז הוא מוכן לקרוא.
כן.
כאילו אם הנחש מזדקף, זה כאילו הוא מתכוון לתקוף.
לתקוף,
נכון. ומה צריך לעשות באותה הזמן? לעמוד.
כן,
ככה לעמוד. ולשלוט בנשימות.
לשלוט בנשימות שלא נשום
חמוד. שהדופק, כן, שהדופק נורמלי. כי אם הדופק לחוץ, הנחש מרגיש לי.
אוי, הנחש לא רואה, ככה קראתי פה. הנחש לא רואה באמת. אז הוא מסתכל, ואם זה בול עץ, אין לי מה לעשות איתו. אבל אם הוא זה,
אין לו עיניים, כאילו אין לו עיניים לראות.
הוא לא רואה ממש טוב, הוא רואה משהו.
צלליות.
אז אם זה בול עץ, אז לזור הוא לא לזוז. אבל אם הוא זה, אז...
וואי, וואי, וואי. היה יש מישהו, איש החילוני אחד, סיפר לי שחבר שלו חזר בתשובה. אז הוא סיפר לי איך הוא חזר בתשובה. אומר שהם היו בצבא, אז הם היו ישנים באוהלים. אומר, ושתיהם היו חילונים, הוא וחבר שלו חילונים. אומר, באמצע הלילה, החבר שלו מרגיש שמשהו נחרח עליו, מסתובב. ואז הוא חושב, אולי הוא דמיין תוך חלום, אולי הוא מדמיין. ופתאום התחיל לחוז בעצמו, והרגיש שנחש, אז הוא הבין שהוא עומד ללכת עכשיו בעצמו. אומר, ריבונו של עולם, תציל אותי, אני חוזר בתשובה, אני מניח תפילין, הכל, שבת. ובאמת, הנחש הזה מסתובב, והלך. אז אומר אותו חילוני, אומר, אתה רואה, לכן החבר שלי חזר בתשובה מהסיפור הזה. אמרתי לדעו, ואתה, אמר, מה הקשר, הנחש בא אליי, בא אליו, מה? למה שאני אחזור בתשובה בגלל שהוא בא אליו? כל אחד כאילו צריך, כל אחד צריך נחש.
נחש שהוא
צודק,
הוא נדע, הוא נדע, זה לא נדע.
כן, כן. כאילו כל אחד צריך נחש פרטי. כן, ולא די גם לרצועה, על היד, זאת אומרת. אז כאילו כביכול, זה בזה הוא אומר, זה רק מי שבא לו הנחש. אני זוכר רבי ססי הכהן, הרב של משה ברכה, היינו לומדים. כן, ילד קטן, הייתי עוד לבוא למושב. אלא שם החדר ספרים שלו, אני מחליט, הכהן היה. יש לו גם את הכיסא של הרבי חמידה קולקיה, ולאז לבוא שם בחופשים למושב ולהשתמש בספרים שלו, לראות את ההגאות ושבת בכיסא שלו, הייתי לקח את ההשערה הזאת של המושב, והיה שם רבי ססי הכהן, הרב של המושב, והיה מלמד אותנו, היה לו שעות שהיה מלמד אותנו, ובאחד השיעורים, פעם באמצע השיעור, פשוט יצא נחש, מלמד מצריק ישן של הרבי חמידה קולקיה, ואז הוא אמר לנו מהר תצאו, והוא הרב אותו כמו שהורגים ג'וק, כמו שהורגים ג'וק, הרצץ את ראשו. כאילו, אנחנו רואים נחש מיד נבלים, גם יד. בשבילנו, כאילו, יש אחד במושב רכה שאמר לי שהוא בונה שתי סוכות כל שנה. אמרתי לו, לא, אתה מצא שתי סוכות. יש לו סוכה בשטח שלו למטה וסוכה אחת למעלה. אז הוא אמר לי שפשוט, בסוכה למטה הוא לא יכול לשאול, כי כל שנה הוא מוצא שבה נחש. כל שנה הוא מוצא נחש. אז אחרי שנה הוא ישן למעלה, אבל לאכול ואוכל למטה. אם יראה את הנחש, יראה אותו. תגיד לו שלום, חג שמח ואלך, אבל הוא לא... אז אמרתי לו, זה בעיה, זה מה שלעבדנו פעם, זה סוכה שלא ראויה לשינה. סוכה שאי אפשר לישון בה, אז גם פסולה גם לאכילה. אי אפשר גם לאכול בסוכה. יש כאלו שרגילים בנחש, חבר אצלה. כל פנים רציתי כאן שנקרא את הבית יוסף, שמסביר את זה, אז שמה ב... אז הקביעות, אפילו נחש כאלו, הרכבו לו, יפסיק בתור השמאלי למעלה.
יש פה פרישה בו, מה שקראנו פה.
יש פה פרישה? איזה עוד דלת?
בשביל ללכת אין בעיה.
יפה, כן. אני חושב שזה קשור לבית יוסף הזה. הנה.
כותב רבנו יונה.
כן, זה גם הבית יוסף למעלה, בטור השמאלי למעלה, זה רבנו יונה. זה בית יוסף, באמת רבנו יונה. אני נקרא את זה גם בפרישה, אבל זה גם, זה הבית יוסף הזה. תסתכלו בטור השמאלי למעלה, כתב הרב רבנו יונה. ואף על פי שאין לו להפסיק ולדבר, אפילו אחי יכול ללכת, כדי שישניחנו מעליו. שלא מצינו הליכה שנקראת הפסקה בשום מקום. זה רבנו יונה שמרן מביא אותו, וככה מרן נראה שהוא הולך בכיוון הזה.
זה בשולחן ערוך.
בדיוק, ככה רבנו יונה מסביר.
זה עקב מה?
כן, אז לכן פותר לפסוק. מה הכוונה? הוא לא מדבר עם העקב ועם הנחש. הוא אומר לאנשים, מצינו, איפה נחקרה, בואו תהרגו אותו. ככה כביכול אדם מתוך ספונטני צועק, בואו הצילו, 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 כאילו שיבואו לעזרתו. זה הכוונה פוסק בדיבור, ככה...
יש לחש
נגד הקרבים. בדיוק, גם לחשים. לא, נגד הקרבים. כן, נכון, יש להם מלא... כן, לחשים, שאומר, אבל ככה רבינו מסביר, פוסק ולא פוסק של המשנה, זה לא מדבר לגבי ההליכה. הליכה תאמין מותר לך ללכת, אין שום בעיה בהליכה. שלא מצינו הליכה בשום מקום שנקראת הפסק בשום מקום, לא מצאנו כזה דבר. אז כל הדיון פוסק ולא פוסק, זה רק לגבי לדבר. מה הוא מדבר? הוא מדבר עם הנחש, עם העקרב? לא. בעיקרון הפשוט של הדברים שהוא מזעיק עזרה. צועק לאנשים, הצילו, הצילו, כאילו, 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 מתוך לחץ. אתה צועק את הצעקות שלו, וזה הסבר של רבינו יונה. בוא נראה את זה גם בפרישה, בטח גם בפרישה הביא את זה. עוד ג' בפרישה, ואפילו נחש כאילו חרק כבול לה, יפסיק את הרב רבינו יונה, דווקא לא ידבר. אבל יכול ללכת כדי שישליכן מעליו שלו בציל לך שיקרת הפסקה. לפי זה צריך ליישב, למה כתב דה בשור הבא כנגדו פוסק. מדתה מחיקים משוקתה מועד וקיבלו עיניו חיינת לו ולא יפסיק בדיבור ולמה כאמר שפוסק אפשר לומר דחי כאמר מדי צריך להחיק משור מועד כל כך שמעמינה סכנה וצריך שעש בדבר ואם כן אם יצריך לסיוע כגון שלא יוכל הגמנו יוכל גם כן להפסיק ולצעוק שיסייעו לו ועוד יש לומר דאב דאין צורך לצעוד כל מקום הפסקה שיאמר לחש כי זה אמרינה פרק הרבה פסחים אמר רבה נזד את תורה הן הן, פרשה שהיא נזד את תורה לחש הוא שלא ינגחנו, כאילו זה הלחש של השור, זה הלחש שיש בדבר. טוב, כל פנים באמת גם הוא הולך בפירוש הזה, הפרישה גם כן הולך בפירוש כמו של שיטת רבנו יהודה, ומסבירים שבאמת כל מה שדיברו כאן יפסיק או לא יפסיק, זה לא כמו שהבנו בפשטות שאסור לו לדבר, אלא כוונה של הדברים, אסור לדבר, אבל עצם ההליכה אין שום בעיה באמת ללכת.
ככה זה גם מתפלל אותי מהמשלה,
אני חושב את זה. בדיוק, כן. כן, עצם ההליכה זה דבר יפסק. ככה באמת, ככה יצא שזה הפירוש של הדברים. זה סיפור שהיה אשתי אומר שאשתי הוא מספר שהיו במושב שרשרת, אז אבא שלה לימד אותה שנחש כאילו הרע כמו לא יפסיק. זאת אומרת שהתפללה בחדר, התפללה שבונה ישראל, וראתה נחש, במושבים זה מצוי. אתה נחש, אומרת אבל שהיא לא הפסיקה, לא זזה מהמקום. כי לימדו אותה, כתוב במשנה אחת שלנו, אחרת כבר לא הפסיק. אמרתי, תראה מה זה יש שצריך ללמד את הבת שלו, לא ללמד את התורה שבעל פה, כי היא לא ידעת רבנו יונה. היא הסתכנה, בגלל שהיא קראה, נחש כבר לא הפסיק. אם היית לומד בבית יוסף, אתה רואה שהכוונה לא הפסיק בדיבור, בהליכה אין בעיה. היא רואה את הנחש מולה, היא לא זזה. לפי מה שאמרתי, זה טוב לא לזוז, כאילו. כביכול ככה הוא, ככה הנחש בשבילו זה טוב הדבר הזה. אבל בעיקרון הרבה אנשים יודעים את המשנה, הנחש כמו לא יפסיק.
מה יעזור לו? אם הוא כמוך על הקירום, מה יעזור לו שירזוז?
הנה הוא כותב שישליחנו מעליו. הוא רוצה ללכת כדי שישליחנו מעליו. ככה רוצה לזוז ממקום או לא. ככה אומר, לנער אותו ממנו. אז הכוונה להפסיק או לא להפסיק בכלל שהמשנה מדברת לפי רבנו יונה, לפי הבית יוסף, לפי מרן. לפי השולחן ערוך, וגם כן בשולחן ערוך, גם כן הרמה כותב. מרן אומר נחש לא יפסיק, אומר הרמה, אבל יכול ללכת כדי שישליחנו מעליו, כמו שכן למדו כאן בבית יוסף. אז לבינתיים יש יצאנו עד כאן של ללכת, אין בזה בעיה, זה מתאים לנו עם הפסק של הרב מרדכי אליהו, שמותר ללכת לספרייה לעיין בספרים.
זה בגדר של הקרב, גם אין פה מדבר.
מה זה?
זה בגדר של הקרב, זה סכנה. הוא יכול להגיד לו,
תלך איתו. כן. אבל עכשיו תדבר עם בן אדם באמצע התפילה, כשהוא עדיין סרט חיל הריב איתו. אני אפשר תלך משם ותברח, תתחיל להתעמת עם האנשים, זה דחף מפה. ככה אני יודע שבמניינים האלו שזה, אז אני מתחיל עם 2 מטר, ואחרי זה עוד אחד בא והוא נצמד, ועוד אחד בא ונצמד, ועוד אחד בא, ובסופו של דבר אין 2 מטרים, כאילו אתה מתחיל תפילה 18 עם 2 מטר, אבל כשאתה מסיים, אתה מסתכל ממנך ומסמוכה שיש אנשים שבאמת נצמדו. אז לא יודע למה הם דומים לנחשים או לעקרבים, אני לא יודע מה לדמות את זה, אבל הכל פני, מה שיצא, שללכת אין בעיה. ללכת אין בעיה. מה שכתוב יפסיק או לא יפסיק, זה רק לגבי לדבר, אתה רוצה לדבר איתה. אבל ללכת אין בעיה, אתה יכול ללכת בין צפילה 18, אתה רואה שמישהו תחיל להשתעל, מאחוריך משתעל, תעטש וזה, זה לא משם. זה כי כל מה שיצא לנו. לבינתיים עד כאן יצא טוב, אבל יש כאן הרמב״ם אחד שקצת קשה להסתדר איתו. עד כאן זה היה חב"ד, בעמוד 294 יש פה את הרמב״ם שהביא את ההלכה הזאת, ועם הרמב״ם זה קצת בעייתי כל הסיפור הזה. בוא נקרא את הרמב״ם בעמוד 294 סעיף ט', שם את הרמב״ם, שהוא גם כן חוזר על הסוגיה הזאת של נחש, כרוך על עקבו, גם כן מדבר על הסיפור הזה, ולכאורה הוא חולק על מרן. לכאורה הרמב״ם זה לא כמו מסדר עם מרן, מה שלמדנו בשיטת מרן, שמה שכתוב לא יפסיק, זה רק בדיבור. אבל בהליכה אין שום בעיה ללכת, רוצה ללכת, תלך, בוא נראה את זה. לכאורה מהרמב״ם זה משמע גם בעיה, ואולי ניישב אותו קצת. בוא נראה, סעיף ט'. אין המתפלל מפסיק תפילתו. אלא מפני סכנת נפשות בלבד. ואפילו מלך ישראל שואל בשדרו לא ישיבנו. אבל פוסק הוא למלך עובד כוכבי, שמא יארגנו. היה עומד בתפילה וראה המלך עובד כוכבי או אנס בא כנגדו, יקצר. ואם אינו יכול, יפסיק. וכן אם ראה נחשים ועקרבים באים כנגדו, אם הגיעו אליו היה דרכן באותם מקומות שהם אמיתים, פוסק ובורח. ואם לא היה דרכן להמית, אינו פוסק. בוא נסביר את זה לאט לאט. אין המתפלל להפסיק תפילתו, אלא בסכנת נפשות בלבד. אפילו מלך ישראל לא ישיבנו, מלך ישראל לא מסוכן. אבל פוסק הוא למלך עובד כוכבים.
פה זה בדיבור.
בדיוק, פה זה מסתדר לנו את הפירוש הזה עם בדיבור. מה זה פוסק? פוסק הוא למלך עובד כוכבים. מה הפוסק? מה הכבוד הפוסק? דבר איתו, שואל אותו בוקר טוב, שלום עליכם, שלום. זה הכבוד הפוסק. גם פה מסתדר יפה עם למלך עובד כוכבים, פוסק הכוונה בדיבור, מה שהסברנו היה עד עכשיו ברבנו יונה. היה עומד בתפילה וראה מלך עובד כוכבים, או הנס בכנגדו, יקצר, יכול לקצר, קצר. ואם אינו יכול להפסיק, גם פה מסתדר יפה, יפסיק הכוונה בדיבור. אתה רואה מלך עובד כוכבים, תפסיק, תגיד לו בוקר טוב, שלום, שלום. כן. וכן אם ראה נחשים ועקרבים. קוראים בעמוד 294 ברמב"ם סעיף ט. וכן, אבל כאן הקטע של נחשים ועקרבים קצת בעייתי הסיפור הזה. בואו ננסה לבדוק את זה. וכן אם ראה נחשים ועקרבים בהם כנגדו. דרך אגב, הרמב"ם הוא לא כמו הגמרא. זאת אומרת, נחש כמוך עקרב הוא לא יפסיק. הוא אומר, דווקא נחש לא יפסיק, אבל עקרב יפסיק.
זה לא פה נחש מבין.
כן, כן. זאת אומרת, הרמב"ם, בדיוק, הרמב"ם שהיה מבין, אז הוא לקח את הגמרא, שהגמרא אומר, נחש כמוך לא יפסיק. נחש לא יפסיק, אבל עקרב יפסיק. אז הרמב"ם קצת שינה מהגמרא. כתב נחש ועקרב, וכתב אם היה דרכן באותם מקומות שהם אמיתיים.
איך זה יכול להיות? מה, כבר יודע את זה?
מה שהוא כתב?
כבר יודע את זה?
אז זהו, כביכול, כביכול יצא.
זה היה ספציפי, כזה מקום.
השתנו התוואי, השתנו...
נסכם. אבל לאותם מקומות. לא השתנו, יש שתי סוגי נחשים כמו
שם. הרי גם בטור למדנו, נחש דמים רואה שהוא כעוס ומוכן להזיק פוסק. גם הנחש עצמו תלוי.
כן, אבל בדרך כלל נחש שהוא לא מגיש, הוא יכול לחנוק.
הוא חונק. וגם זה מסוכן.
לא כולם, לא כולם, יש כאלה שהם לא עושים.
אז הם שמו לי מולך?
יש כאלה,
מה, ברור, מה. קודם כל כתוב במשנה, נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. כן, נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. כנראה שהמשנה מבינה שבדרך כלל כאילו אין כל כך סכנת מוות. נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. והגמרות נחש לא, אבל עקרב כן. ככה הגמרא אומרת. אבל הרמב"ם שינה מהגמרא וכתב, ראה נחש ועקרב באים כנגדו, והיה דרכן באותן מקומות שהם ממיתים פוסק, ואם לא היה דרכן להמית אינו פוסק, כאילו,
אולי לשון
נחש ועקרב,
ואמר
אם זה מזיק
לו. אולי לשון הגמרא, נחש זה לא נחש שלנו? אולי לא מדובר על נחש...
לא, נחש זה כפשוטו, כי הגמרא אומרת דווקא נחש לא, אבל עקרב כן. דווקא נחש, ככה גמרא אומרת, דווקא נחש לא.
הרמב"ם מדבר במקרה חדש, מקומות שהנחש והעקרב אותו דבר.
כן, אז כאילו הרמב"ם שינה קצת את מהגמרא, אמר, שמע, במקומות שהנחשים והעקרבים ממיתים, אז נחשים, לפי הרמב"ם כאילו אין הפרש.
הרמב"ם, מה לא תחלוק על הרמב"ם במקום שיש נחשים עצבניים?
נכון, נכון.
הרב, יש סוג מול, יש
סוג מול. ככה נסביר את זה. וכן אם ראו נחשים ועקרבים באים כנגדו, אם הגיעו אליו ודרכם באותם מקומות שהם ממיתים, רוצה פוסק בדיבור, צועק את הצילוף ובורח, ואם לא היה דרכם להמיד, אינו פוסק בדיבור אבל בורח.
זה עכשיו אתה נכנס על הנקודה קצת הבעייתית שאני רציתי
להעלות אותה. למה הוא עושה את המילה בורח?
אני עושה.
למה הוא עושה בכלל את המילה מקודם בורח?
כן, וזה סכנת נפשות. הוא גם צריך... הוא גם טוב לשליצת וישר במקום.
הרי ליצור יותר גרוע מלברוע. ליצור זה להסיק בתפילה, ולברוח לסרקו ללכת.
לא, אבל הוא מבקש אחרים שיעזרו לו, אנחנו לפני כן ראינו את זה בבית יוסף.
כן, אני מסכים.
גם הוא רוצה להציל את עצמו, גם
בבקשה שעזרו לו. מה בעיה אם הוא רק פוסק, פוסק בדיבור? אה, כדי להוציא שלא תחשוב שהוא פוסק בכוונה מהליכה, אלא פוסק בדיבור.
אולי בחילה נגיד את הקושייה, ואחרי זה נגיד את התירוץ, כי כבר הרב ממו נסה להגיד לנו כבר את התירוץ לפני שהסברנו את הקושייה. כבר הוא אמר לנו דרך, כבר הוא הבין את הבעיה שיש פה ברמב"ם, והוא ניסה קצת להימלט מזה. אנחנו הבנו מהבית יוסף שאין שום בעיה ללכת. כל הבעיה שפלפלו פה פוסק ולא פוסק זה רק לדבר, תדבר או לא תדבר, אבל הליכה אין שום בעיה. לכאורה מהרמב״ם יש קצת בעיה עם הסיפור הזה, בוא נראה איך אנחנו מתמודדים עם זה. הרמב״ם כותב, ראה נחשים ועקרבים בהם כנגדו, והיה דרכן באותם מקומות שהם אמיתי פוסק ובורח. אז נגיד פוסק, הסברנו לפני זה הכוונה בדיבור ובורח.
לא נראה
שזה קשה. בסדר, אז בוא נגיד פוסק ובורח ביחד, כאילו פוסק ובורח, תפסיק, תברח, מצוין. ואם לא היה דרכן להמית, אינו פוסק, עכשיו מה השאלה, מה קורה לגבי הבורח הזה? אם נסביר שהכוונה אינו פוסק ולא בורח, כאילו, אז יפה שזה נגד מרן. יצא שכאן אנחנו מסתבכים, הרמב״ם יצא שהוא נגד השולחן ערוך בקטע הזה.
נגד הגמרא.
נגד הגמרא?
איך
נסביר את הגמרא? לא, הרמב״ם יכול להסתדר עם הגמרא, עם הגמרא לבד, אין לו בעיה. אבל כאילו יצא לפי הרמב״ם, שבמקרה של דחש ועקרה של סכנה, פוסק ובורח, ואם לא סכנה, לא דרכם להמית, לא פוסק ולא בורח. אם נסביר ככה, אז פירושו של דבר, שאסור לאדם לזוז, אסור לו לאדם לזוז. זה נגד.
אחרי מה שדברתי קודם, נחש שכרוך על הקבוע, עובדים בני שני דברים. א', שכנראה זה לא נחש שמקיש, אלא נחש שחונק. ב', אם כרוך על הקבוע, זה נחש קטן.
לא רק בעקב, הוא
לא... לא, לא נחש גדול. נחש גדול מתחיל בעקב. זה מתחיל ב... כמו שצריך את הירך ואת הגוף. לא בעקב. אז זה נחש לא מסוכר.
כן.
לא, אז לכן...
זה יותר כאילו, זה הפסיכולוגית שהבן
אדם
מרגיש
שהוא,
יש פה נחש...
כן, כן, זה מה... אבל לכן הוא זה נחש קצר. שגם המשק, לכן הוא קרור.
כן, אז עכשיו אני רוצה רק להבין, אז מה כבר... ואם לא היה דרכן להעמיד, אז הוא לא פוסק. עכשיו, ובורח או לא בורח? מותר לו לזוז?
הוא לא פוסק, לא בורח.
אז אם לא פוסק ולא בורח, אז משמע
לכאורה.
פוסק,
אם אני לא פוסק, בנה שלא בורח.
רגע, אז אם ככה יצא, שאסור ללכת באמצע תפילת 18. כן, אני רוצה להגיע לך. ככה יצא. כן, הנה, נחש כרוך על עקבו, יהיה אסור. עכשיו אנחנו צריכים לדון עם זה שנצמד אליי, אם הוא יתרגרו המנחש או...
זה סיכוי של נחש, ספק. ספק, אולי זה נחש
עשי. מי זה שנצמד?
שאנחנו נחשים.
כן, יש לדעת מי הנחש ומי הקרב.
ספק
פיקוח נפש, כאילו אפשר להקל.
בגלל זה מראה, לא הביא את הרמב״ם.
למה? כן, למה?
הכל לקח מהרמב״ם, כי הוא ראה שהרמב״ם לא כמוהו.
נו, אז רגע, אז אם הרמב״ם לא כמוהו, אז הוא צריך לפסוק כמו הרמב״ם נגד רבי יהודה. אנחנו לפי כללי הפסיקה, הלכה צריכה להיות כמו הרמב״ם.
למה הוא לא הזכיר את הרמב״ם?
זהו, זה בדיוק
מה שעכשיו אני שואל. משהו אחר
כנראה.
על זה צריך להגיד, אם באמת, למה מרן מביא את רבי יהודה
ומסתכל עליך ככה? מרן יש לו ראייה מבימה וקרון.
לא שומע?
מרן יש לו ראייה מבימה וקרון, שגם שזה לא, זה מותר לו להפסיק.
איפה? מרן לא הביא הוא מקשה, בדפרי שעסק הוא שיהיה משם מאמן.
פה בצד אני רואה, אבל אלך, בעבר זה כתוב, אבל אלך עם קורו כדי שהשתיכן הוא מעלה ומותר, כדי לראה לגבי מה וקרון, לרשאי ללך ולעטות ולדיר. כן כתוב הרבה נעלם ותשום מביא.
והתורה היה משם. כתוב באמת, יש סעיף כזה, שאם היה בהמה וקרון, באים כנגדו, וזה מסוכן ככה לעמוד, הבהמה עומדת כנגדו.
טוב, בדרך יש איזה לא דיבור.
אז כתוב
שם... טוב, מה אין איזשהו ידבר? רק תזמין לצד.
אז כתוב שרשאי ללכת מן הדרך. רשאי ללכת מן הדרך. כן.
מה ברור של...
אה, לבי שלך, שאם מישהו...
מה רדו שידו,
שיעזור... הוא יצא דבלן משתבורה ככה א', משתבורה ככה א'. יש לו פה. בואו נראה את הסעיף הזה, מה מקורו? זה המקור שלו, זה גמרא? זה המקור שלו, זה כאן סימן קד את הסימן הזה. כן, סימן קד, הנה. היה מתפלל בדרך, זה עוד ד', ירושלמי דברכות, הוא בא בלי שם. כן, יש גמרא כזאת. היה מתפלל בדרך, הוא בא בהמה או קרון כנגדו. זה מסוכן, כאילו, יישאר ככה. הבהמה באה כנגדו, באה עכשיו איזה שור מולו, מה הוא ישאר ככה? אז כתוב יתה מן הדרך ולא יפסיק. גם פה שהוא פעם מסתדר טוב, לא יפסיק הכבדה בדיבור. יתה מן הדרך, תלך, אבל לא תפסיק.
שם אין לו עניין להפסיק.
כן, אין לו עניין מה לדבר.
לצד,
מספיק. אבל בעניין אחר, אין לצאת ממקומו עד שיגמור תפילתו. אלא אם כן, בתחנונים של האחר התפילה. אז מה יצא עכשיו? שכתוב כאן, לגבי ההליכה שלא מצינו פוסק ולא פוסק שהרמב״ם שדיברנו כאן כוונה בדיבור, אבל ההליכה מותר לך ללכת לכאורה מהרמב״ם, משמע שגם אסור לך גם ללכת. אז זהו, אז מה שרבי חיים רוצה להסביר ככה, אינו פוסק ולא בורח, אלא אם כן אנחנו נסביר שהכוונה לא פוסק אבל יכול להיות ובורח. ככה אפשר כאילו להסביר שאם הם אמיתי פוסק ובורח. אה?
אמרנו לא
קטן
בורח,
לפני דקות אתה בורח. אולי כאילו שמח, הבורח נשאר כמו הלמעלה. כשהם אמיתי פוסק ובורח. ואם לא דרכי להאמית אינו פוסק. עכשיו מה הדין של הבורח? יכול להיות שמרן לא ראה כאן דבר ברור ברמב״ם, לכן הוא לא חלק על רבי דו יונה. כאילו זה קצת מסביר למה הרמב"ם משמיט את הבורח הזה. זה הכל לפי העניין. ונכון, יכול להיות וכאן ויות ומרן לא ראה.
יש אנשים במשתעלים האלה שאלה אמר. יש אנשים זה לא מפריע להם. מי יודעים לספר, אין לספר, זה לא מפריע להם.
אין דין
עכשיו, אפילו שהחוד שהוא
מזיק.
זה
כל מה אדם
שהוא מרגיש,
אבל מאדם
שלא מתרגז עכשיו,
אפילו. מפריע לו, כל אחד, כמו שבא כנגדו, כמו שרצו פה להגיד, שזה אפילו סכנת נפשות, זה כמו... אז כל אחד באמת, לכן באמת ככה, באמת, ראיתי שמתחבטים מאוד ברמב״ם, עשו כל מיני תירוצים באמת יחוקים מאוד. אבל אני חושב שזה התירוץ הכי פחות דחוק, הכי פחות נורמלי בעניין הזה. כאן חדש בקרבי, אם אתם תראו כאן, הם הביאו כאן קצת על הרמב"ם בזה, ותלפלו בו, והרב בן ידיד הסביר. זה כאן, בעמוד הזה כאן, 293. אז בטור הימני, כשהביאו את הרמב"ם, תסתכלו בטור השמאלי למעלה, שבקודם שיעור ראיתי שכן דקדק הרב מראה פנים, ואולם יד הדוחן נטויה לומר, זה בתחילת דבריו דקדק לכתוב פוסק ובורח, ושלומר בכוונות הפוסק היינו בדיבור. הוא בורח, אז הוא היה בהליכה. ואחר כך שכתב אינו פוסק, ולא הוסיפו בורח, כוונתו, זה אינו פוסק בדיבור, אבל בהליכה שערי. כן. זה לא פוסק בדיבור, אבל בהליכה שערי. כאילו, הבורח של הלמעלה יחזור הלמעלה. שוב, ראיתי שכן כתב הרב בן ידיד. קיצור, הדברים ברמב״ם, היות והם לא מפורשים, בלי שיש גם כלל כזה. כאשר הרמב״ם הוא לא מפורש, מרן מעדיף לתפוס דברי פוסקים אחרים שהם יותר ברורים ויותר מפורשים. לכן מה שיצא לנו כאן, כל פעמים מה שיוצא מדברי מרן, אם אדם רואה משהו, איזה בעיה בקריאת שמונה עשרה, מותר לו ללכת ימינה ושמאלה, מותר לו ללכת למקומות אחרים.
מה
בא לי לעשות?
כן. אז חייבים להגיד שגם הוא גמיש
בנושא. גמיש בנושא של הבורח, של השם שבא. זה נמדה רבה. שההפסקה, ההליכה, ההליכה. כן.
אני חושבת שלא פסק על אלפים בורח, מה שעשו לך על פסק על בורח, שהייתה מה שכמו נגיד שמודי מלך, שמודי רבים, שכמו מישהו פסק, רק פסק, אבל אפילו לא לבורח, אפילו לא לבורח.
אז לכן הוא אמר פוסק וכן בורח.
כן, שהייתה מה שצמתה לו פיסוק
לבין. בין לא לברוח.
מה שמעלם צקל.
שאפשר לברוח.
ולמטה הוא לא פוסק אבל
וכן
בורח.
וכן בורח, זה מה שניסינו כאן להגיד שאפשר ככה להסביר.
שכל הסדר של ההלכה הפוסק זה בדיבור.
בדיבור, כל הסעיף, הסברנו, כל הסעיף, אחד דיבור, דיבור. פוסק, פוסק, זה הכל דיבור, 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 הוא מסביר כמו רבי דיונה. הפסיקה. לגבי המלך זה מפורש שזה כוונה לגבי הדיבור. בכורה באמת כשיש הפרעה, בפרט אם האדם מרגיש שזה מסוכן והוא כבר מתחיל לדמיין איך שנדבק אליו, כל הווירוס מגיע אליו והוא לא מתפלם כבר כמו שצריך, יהיה מותר לו ללכת למקומות אחרים, מותר לו לצאת ומותר לו ללכת לדבר אחר. אולי עוד איזה דבר קטן שקשור בקורונה, אמרנו אנחנו רוצים לסיים עם הנושא של הקורונה בגלל ש...
אולי מחזירים את המרפסות עכשיו.
כן, שמעתי שרוצים להחזיר את זה. רוצים להחזיר את המרפסת, לסגור את הכל.
הוא עוזב את הברכות
והוא ממשיך, אחרי זה הוא עושה ברכה שהוא עושה. כן, כן. צריך להיזהר שלא נשאר את כולם.
השולחן אורם אומר להחזור, אבל יש חולקים עליו.
הוא יכול להפסיק גם באותה ברכה, אבל צריך להיזהר שלא להפסיק כדי לגמור את כולם.
אבל שולחן ערוך אומר לעצור להתחלה, ומסתם הוא יגיד לי סבל. עכשיו, ראיתי בשולחן ערוך עכשיו.
הוא אומר שאסור
לתחילת הברכה.
אין בעיה, נגיד רפאין, אין שם סבל. באמצע רפאין, השם זה...
זה שונה
מקריאת שמע,
פה צריך לעשות תחילת הברכה.
כן, אין בעיה, בכל הברכות, כולם, אין בתפילת 18, אין בעיה של לחזור תחילת הברכה, אין שם חתימה, פתיחה של ברוך אתה השם. רק רפאין עושה לחלנו, ברכנו.
אבל בשלוש ראשונות כן.
כן, למשל. ברוך אתה השם, זה
שכונה
אצלו. הוא
מסתם להגידו סבל, הם חולקים
האחורים. יש חולקים על ה... מי? בהנחה הזאת שהרבי הביא
עכשיו.
כן? תבואו עליה ממי
שם שיש חולקים, אז איזה... או איזה סבל, אם זה
מוכר שיותר. יש חולקים. תראה לנו, בואו תראה לנו על מה...
הסימן הזה,
על מה? על מה משתבור הביא. זה סימן קובדלת, הנה, כאן הסימן. יש לגבי מה שדיברנו שלא יישא כדי לגמור את כולה. כן, אז זה כתוב. בכל מקום שפוסק עם שעה כדי לגמור את כולה חוזר לראש. ואם לא חוזר לתחילת הברכה...
ואם לא, זאת אומרת שהוא לא שעה כדי לגמור את כולה.
בדיוק, כן. לא שעה כדי... חוזר לתחילת הברכה שפסק בה. ואם פסק בגימל ראשונות, חוזר לראש. ובחרונות חוזר לרצה. זה משתבר. סימן קוף דלת. זה סעיף שולחן ערוך, סעיף אי. ויש כאן במשתבר
רש"י...
בדיוק. המשתבר רש"י מביא שאמרת שאם שעה כדי לגמור את כל החוזר לראש, לפי מה דיינו נוהגים כהכרעת הערמה לעיל סמן סבכי גם בקריאת שמע כדעת הפוסקים. דיינו חוזר לראש כי אם בשהייה היה מחמת אונס. רק כאילו לפי האשכנזים, דווקא כשזה היה השהייה מחמת אונסו, לא נתנו לו להמשיך, אז זה נקרא הפסק. אבל אם זה לא היה אונס, לא צריך לחזור. אז לכאורה יש כאן סבל, לפי השיטה של האשכנזים, לא יהיה לה את העניין הזה של חוזר לראש. כן, לפי השיטה
של... בהמשך גם הוא מביא, אבל תחילת הברכה
שהיא. אם בשהייה מחמת אונס, הוא עדין התפילה גם ידין, כן. אחרי שאומרים דעניינים, דערינה גבי עקרב או שור, שבא כנגדו שפסק מחמת ליסטין. גם למקרה זה מי הפסק מחמת אונס, עם סיפור של עקרה וכעצב הזה, אבל... אני
פעם הסתפקתי
בברכה
קצרה,
תחנת הדעת,
ופתאום באמצע בהלכה
להתעטש.
כבר
עומד
כאילו הזמן של
אמירת
הברכה.
מה נעשה? אם שעה כדי לגמור את כולם...
זה
לא נכון.
זה
לא נכון.
זה
לא
נכון.
כן, אז... זה שעה כדי לגמור את כולם... מה
הבעיה?
כן, אז אולי צריך
אולי לחזור את החונה. לחזור כאילו מתחילת אותה ברכה שבו הוא נמצא בה.
את החונה. לא יודע, אם הוא עושה עכשיו כאן. כמה פעמים התש.
לא יכול. אז כאילו תחיל עוד פעם את החונה.
כן, אותה ברכה עם שעה אישה כדי לגבור את כולה. כמה לוקח תגיד את הברכה? דקה, אם עשתה הפסקה גדולה של דקה, אז נחילים את אותה ברכה. אז מה, איפה?
אם יש כזה שמגעות לגבורים, הוא עדיין לך אם צריך. פרק לאותו מקום
שפסק.
אני
מתאיש לו. ודווקא מן בגימל
ראשונות.
בגימל ראשונות, אמר. חוזר לראש. כן, אם פסק בגימל ראשונות, חוזר לראש. ואם בחרונות, חוזר לרצה. אז אמרנו, אם פסק בגימל ראשונות, שעה כדי לגמור את כולה, חוזר לראש. חוזר לראש, כתוב חיים. כסיים הברכה. כן, בגימל יכול לנו בכברה אחת חשיבה. יפה. יפה מאוד. אולי עוד איזה דבר קטן שרציתי גם כן. עכשיו אסרו להיות יותר מעשרה אנשים בבית כנסת, אז...
לא נכנס
לתוך. עוד לא. עד אז זה ייכנס בליל שבת?
לא, גם אמרו שיהיה סגר מיום שישי בבוקר. לא, אז זה טוב, זה לא יהיה תוכל לקבורה ציבורית בשבת, אבל אמרו שזה לא יהיה...
לא יהיה השבוע הזה.
למה?
עד ש... עד שזה... כל פעמים הייתי רוצה טיפה להחיל גם כן את הדיבור על העניין הזה של הברכת מעין שבע, כי עושים את זה בחוץ, אז גם כן חשוב לקרוא את ההלכה הזאת. מה עדיין עכשיו, בקושי יתירו 10, 20, לא משנה, 20 מותר בבית הכנסת, לא יותר, כל השאר מתפללים במקומות אחרים. אז זה לגבי ברכת מעין שבע בליל שבת, יש בזה קצת סיפור, יש בזה קצת בלגן. והיינו רוצים טיפה לגעת, לטעום בזה, וזה גם הלכה מאוד חשובה, עניין של ברכות. הייתי רוצה טיפה גם שנקרא בזה קצת, נלמד את זה קצת. עמוד 295 סילמתי את מרן, ונראה באמת איפה הדברים מתגלגלים. איך הדברים מתגלגלים, על 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 ברכת בעין שבע שעכשיו שאסור להתפלל להגיד את זה בבית כנסת. קושי העשר, עשרית, זה מה שמותר. כל השאר מתפללים בחצרות, מתפללים בחוץ. בוא נראה את זה, בוא נקרא את זה. עמוד 295, סעיף י' במרן. מרן כותב בסעיף י', אין אומרים ברכת מעין שבע בבית חתנים ואבלים, דליקה טעמה דמאחרין לבוא שיהיו נזוקים. מרן אומר, בית חתנים, לא אומרים, בית אבלים, לא אומרים ברכת מעין שבע. למה לא אומרים ברכת מעין שבע? אין את הטעם שמאחרין לבוא שיהיו נזוקים. אני אסביר טיפה. היו פעם מתפללים בחוץ לעיר. באמת אני התאמנתי, אז מישהו עצר אותי באמצע שאומר לי, למה מתפללים בחוץ לעיר? מה קרה? למה מתפללים? היו מתפללים בחוץ לעיר.
זו הייתה הבעיה של הבית כנסת יותר גבוה. התבודד, הרב,
עזר, התבודדו. התבודדו.
זה צריך להיות הכי גבוה, לא?
אה? זה לא יותר גבוה. כן, אז לא
הבאתי. השדה אין משהו יותר גבוה.
נעצים. נו, אז יעשו בתוך העיר, במקום לא גבוה. חייבים לעשות את זה גבוה. לא. עדיף להם בשביל זה ללכת בסכנה.
זה הכי גבוה מה זהו.
כתוב
שזה יהיה הכי גרוע מכל בתי הערים.
נו,
בסדר. בשדה אין לו עם מי להתמודד,
עושה קומה אחת,
הוא הכי גרוע.
רגע, עוד לא קלטתי, מה הבעיה לעשות בית הכנסת גבוה? תעשו אותו גבוה. מה הבעיה? למה להסתכן בשביל סכנה עם שום מזיקים? אז ראיתי באמת הרב עובדיה בדרשה שלו ככה עבר איזה, תסתכלו בעמוד 316, ככה בתוך כדי הדרשה, אמר איזה טעם, אז ראיתי מישהו אמר טעם אחר. בתוך כדי הדרשה שלו, הוא הזכיר הרב עובדיה בדרשה, למה היו מתפללים בחוץ. הנה, תקראו עמוד 316, בטור השמאלי למטה, זה שבע שורות, כתוב שאומרים בליל שבת ברכת בעין שבע משום סכנה. משום שהם מתפללים בשדות בחוץ לעיר בסוגריים, כי לא הכילו בתי כנסיות הקטנות את כולם ועל כן התפללו בשדה. תוך כדי, בבית של העיר, לא הכיל, אכן לא היה מקום. אבל סקלו בעמוד השני, ראיתי טעם אחר. אני שומע. שמה שהיה?
היו בתי כנסת
בתקופה.
שם? אה. לחריבה, אתה
לא חושב. לא, לא, לא.
בתקופה הזאת. מעניין. פה ראיתי טעם אחר. טעם אחר, עמוד 317 למעלה. את ברכת השם, משום סכנת נפשות, את ברכת השכיבנו. לישראל חולקי פרוס, זה מעל ירושלים, זה בבית פה לשמור צאתנו בהם. מחזור ויתרי, כן, למטה מביא. משום סכנת נפש, בקיצור, הגויים לא היו מרשים להם. ככה זה קצת נחתך קצת למעלה. הגויים כאילו היו, כאילו לא היו מרשים להם. לא היו מרשים להם לבנות בתי תפילה בתוך העיר. בתוך העיר. אז משום סכנת נפשות היו יוצאים החוצה, בשדות, היו מפללים בשדה. ככה מביאים את זה. לכן גם כן ברכת שם הפורס, שמור צאתנו ובואנו לכן דברים שלא כמו שהיו בחוץ. אבל זה, הנה, מפני שבהליכתם מחוץ העיר הייתה משום סכנה, כאילו הייתה סכנה בדבר. הפנים לא משנה. אז זהו, אז עכשיו, לכן תקנו בכלל, בגלל שעכשיו הם היו מפללים בחוץ, ואז היו אנשים מאחרים לבית הכנסת, רואים דרך אגב, שזה משהו כרוני, עוד בזמן הגברה, אנשים מאחרים בבית הכנסת. כי לא תגיד שזה בזמננו ירידת הדורות, לא. גם בזמנם היו אנשים מאחרים בבית הכנסת. פעם בליל שבת, אנשים לחוצים, לשים את הפלטה, לשים פה, לשים שם. אז היו אנשים מאחרים בבית הכנסת. ואז, אם כל הציבור הרגיל היה מסיים ונכנס לעיר, והם היו שרים מחוץ לעיר, את הסכנה בשבילה. חושך, לילה, מזיקים משבחות. אז לכן תקנו ברכת בעין שבע, כמו חזרה כזאת, כדי שלבינתיים המחרים יספיקו להתפלל 18 מהר טיקטק ויכנסו פחות או יותר ביחד. להאריך את התפילה? להאריך את התפילה.
בשביל זה תקנו ברכה שיעור ויצא ברכת תהילים.
פעם לא היה הגדל אלוקים חי, לא היה עושים, לא היה להם פיוטים. אז כביכול תקנו איזושהי ברכה, משהו כזה כמו חזרה כזאת, כדי שיעקב את הציבור עוד 5 דקות ו-3 דקות בנושא של החזה, כדי שאותם אנשים המחרים יספיקו להתפלל 18 ופחות או יותר יחזרו ביחד. זה הסיבה.
אני רוצה להגיד על מה שהוא אמר, למה לא עושה שתי פרקי תהילים, כי ברכת מעין שבע מועילה כמו תפילת השלומים. יש איתו שאומרים שאם אדם מכוון, אם זה פספס תפילת מנחה, והוא נזכר, זה לא יכול להיות.
זה גם...
כן, אז עכשיו, אם אותו אחד יצטרך להשלים את התפילה, הוא גם כן יצטרך לאחר. הוא יצטרך לאחר, הוא יצטרך לצאת מאוחר, כי יש לו גם את התפילה הרגילה.
וגם
את התפילה. גם בשבילנו, זה סוג.
רגע, והיום באמת שלא מאחרים, למה ממשיכים?
לא, זה, אז לא משנה. מה זה לא מתאחרים? היום מאחרים אנשים, אבל כאילו זה לא בחוץ.
כן, כן, אבל מטעם מה של סוד?
אז לפי הסוד זה הכי הכי מובן.
אז מטעם סוד, מה לי שבבית... כל מקום שיש, תגיד, בגלל שיש סוד.
רגע, אז שנייה אחת, אני מבין את השאלה שאתם שואלים, אבל קודם נסביר את השולחן ערוך. שולחן ערוך אומר, לפי זה בבתי אבלים, בתי חתנים, שלא שיהיה כל הסיפורים שסיפרנו על המזיקים וזה שאנחנו צעיר, אין טעם להגיד ברכת מעין שבע, אין טעם. ובין זה שיטה של השולחן ערוך, זה שיטה של הספר העיתור, בסדר כמה ספרים, אז הרמב"ם גם כן צודק שיש חולקים בזה, יש ראשונים שחולקים, והם אומרים, שכמו שאנחנו בזמננו ממשיכים ואומרים את זה, גם אפילו שלא שאתה תגיד לפלוג רבנה, אז גם בבית אבלים, בבית חתנים, תגיד לפלוג רבנה. כמו שהיום אתה ממשיך את זה, למרות שאין לך את כל הסיפורים האלו של המזיקים, אתה אומר לפלוג רבנה.
שם זה היה בזה לחזל ולא על זה תקנו. פה אתה אומר את הבית כנסת ואותו בית כנסת שהייתה גם היום.
כן, לכן יש כאן שתי שיטות, שתי גישות בפוסקים. יש מרן השולחן ערוך, הכל פנים, שפתפס תפס את השיטה הזאת. יש שתי שיטות בראשונים, איך להבין את זה, אבל מרן פסק שבית חתנים, בית אבלים שלא שייך את הסיפורים האלו שיוצאים בחוץ וזה, זה לא בית כנסת, זה לא בית כנסת שעליה החכמים דיברו, לכן באמת לא אומרים ברכת בעין שם.
לפי הבעלת עבריו, אפשר להגיד, הם תופסים איזשהו מניין ומפלגו.
אז זהו, תכף, עכשיו נדבר על זה. יש גישה של המקובלים כאן הזכירו, המקובלים לפי הבן חי וכף החיים אומרים, תשמע, מרכת בעין שבע זה כמו חזרה, אי אפשר לוותר אותה לעולם בשום פנים ואופן. לפי הבן חי וכף החיים ויש הרבה ציבור ועוד המקובלים, אין בכלל מה לדון במה שאנחנו מדברים, להגיד מרכת בעין שבע או לא. מה אתה רוצה? לפי הקבלה אי אפשר לוותר עליה. לכן לפי שיטתם, גם בבית חתנים, גם בבית אבלים,
פסח בכל...
גם
בפסח לאנשים מורים.
נכון, זה קשור, זה קשור גם זה, שהם לא רוצים לבטל. אה?
בפסח כולם עודים, לא?
לא, שלא, גם שם השבא. גם שם, כן. כן, אפי הרובד לא אומרים, לפי גם שומר וכולי, אבל הם אומרים, לא, אין דבר כזה לבטל על ברכת בעין שבע. זה כמו חזרה, אתה מבטל את החזרה בגלל הטעמים, אין דבר כזה. ועל פי זה באמת נמשכו הרבה, בעין חי, כף החיים, של עצמו. כן, פה אולי מצאתי איזה דבר מעניין, חשבתי שזה מציאה, ראיתי שגם הרובדיה הזכיר את זה, ככה כלאחר יד הרובדיה הזכיר את זה. יש פה בסוף החוברת...
לא, עכשיו בטעם שהרב הביא, למה מתעלים בעיר, אז הטעם השני בגלל שיש סכנה
להתעלל בעיר. כן, הגויים היו, היה פחד מהגויים לעשות שם בתי כנסים, לעשות בתי תפילה וזה, לכן יוצאים חוץ, לא יודעת, זה טעם שני, שראיתי בחזור ויטרי וזה, שמסבירים את הטעם הזה. אז רק נסיים בעניין הזה כאן, אז תסתכלו 297, זה דבר מאוד מעניין, כי באמת כל מנהג, כל תפוצות ישראל, בדקתי ג'רבה, תימן, אשכנזים, כמו מרן בקטע הזה, שלא אומרים ברכת מעין שבע, לא אומרים ברכת מעין שבע, בבית חתנים, בבית אבלים, לא אומרים. רק המקובלים הבן חי אמר, אוף, זה כמו חזרה, זה גם אמרנו, אי אפשר לוותר את זה לעולם, גם בית אבלים, גם בית חתנים. אמרו לו, מה עם ספק ברכות להקל? אמר לו, לא אומרים ספק ברכות כנגד הארי. זה עוד דיון שלם.
איזה
מיורד. פה בערות יש מסיח מביאים את זה. וגם כף החיים מביא את הדבר הזה. מה עם סבל? לא אומרים סבל כנגד הארי. אז מה שמצאתי פה, מצאתי דבר מעניין, עמוד 297, זה ספר חיים שניים שלם. אני לא יודע, בוא נראה, תכף נראה את זה עכשיו. עמוד 297 זה חיים שניים שלם, זה רבי שמואל ויטל. אתם זוכרים, למדנו אותו גם לגבי אנוך ובו או בם, גם שם הוא עזר לנו שם, רבי שמואל ויטל. אז זה הבן של רבי חיים ויטל, שהוא כתב ספר כאילו כביכול שכמו הלכות כאלה, מסביר כל העניינים. אז הוא קצקנו בעמוד 298, לא יודע הפוך 298, הוא מביא, כתב הרב רבי דוד אבו דרם, ברכות ברכות, וזה לשונו הגיד להתפלל בבית האבל כל שבעת ימי אבלות, ובליל מוצאי שבת הם אומרים והיא נועם ולא יושב בסתר עליון, אלא אורך אין מסביעהו בטעם שאין בדין לומר שירה בבית האבל, וגם אינו מברך על בשמים כמו בתשעה באב, וכתב על הכל בו, וזה לשונו. שימו לב כאן לקטע הזה, זה קטע מאוד חשוב. וכתב בעל הכל בו, וזה לשונו, בהלכות הבלות. והמנהג אצלנו להתפלל בכל יום בבית האבל, ואפילו בשבת, וגם בתפילת ערבית של ליל שבת, כן, אין אומרים ברכה אחת מעין שבע, ולא במה מדליקים, רק אחר התפילה פותחים ויכולו, ואומר קדיש וכולי אין שם. זה גם כן דבר מאוד מעניין, זה רבי שמואל ויטל, הבן של רבי חיים ויטל, והוא כותב בספר שלו, זה ספר של ההלכות, מה שהוא מביא כאן, אז הוא אומר, המנהג אצלנו להתפלל בכל יום בבית האבל, ואפילו בשבת.
זה לא, זה בעל הכל.
כן, כן, זה בעל הכל בו, כן. הוא מביא את בעל הכל בו, כאילו, בספר שלו. מעתיק אותו, מביא כאן, כמו שיעתיק לפני זה את רבי דוד אבו דרם. זה כמו הלכות כאלו, הוא מעתיק את ההלכות מהראשונים. מה הסדר של העניינים האלה, נוהגים להתפלל בבית האבל וכו'. אחרי זה הוא מעתיק כאן, שגם כן, וגם בתפילת ערבית של שבת, אין אומרים ברכה אחת מעין שבע. משמע לכאורה בפשטות, שגם כן, רבי שמואל ביטל מסכים לזה, ככה כאילו גם הם עשו. אם באמת הם לא היו נוהגים ככה, אם באמת הם היו כן אומרים, ודאי שהוא היה צריך לכתוב, שבאמת כן צריך לומר, וכן כן אומרים ואומרים, הוא מעתיק כאן בפשטות את הכל בו, שהמנהג שלא להגיד, ולא אומרים ברכה אחת מעין שבע.
למה, תברי כן אומר?
יש טוענים, הבן איש חי כאילו טוען, שלפי הרב הארי צריך להגיד בכל מקום, בכל העניין, גם בבית האבל. ככה כאילו טוענים. אז כביכול פה אתה רואה שזה לא דבר שהוא מוסכם. פה אתה רואה רבי שמואל ויטל, הבן של רבי חיים ויטל, בספר של ההלכות שלו, מעתיק את רבי דוד אבו דרם, מה עושים בבית האבל. וגם אחר זה כותב את המנהגים, אפילו בשבת מתפללים בבית האבל, גם בשבת. בתפילת ערבית לא אומרים ברכה אחת מעין שבע. הרב הרב עובדיה ראיתי שגם הזכיר את זה, והזכיר עוד רבנים מקובלים שאומרים שלא להגיד. ולכן הדבר הזה עדיין הוא, זה ספק ברבנו הארי. עוד יהיה ספק ברבנו הארי. אתה רואה גם רבנים מקובלים שאומרים שלא להגיד. אז לכן זה לא פשוט. גם עצם הכלל שלא אומרים סבן נגד הארי, גם בו יש מלחמות רבות. וגם פה עכשיו ברבנו הארי יש גם ויכוחים. יש כאלו תורים מקובלים שעם כל זה אומרים שלא. קיצור, לגבי בית האבלים ובית חתנים, לפי הבן איש חי פשוט שמה שעכשיו התפללו בחוץ צריך להגיד. הבן יחד. אפילו בית האבלים, לפי דעתם, כאילו, לפי הסוד, אסור לשנות אף פעם את החזרה. אסור אף פעם לשנות. כל הדיון יהיה לפי, באמת, לפי מרן השולחן ערוך, שבאמת שלא אומרים בבית האבלים, וכאן באמת יש נקודה מעניינת שאנחנו נלמד אותה בעזרת השם שבוע הבא, שכאשר קובעים במקום, וגם דבר מעניין שכתוב אותו בכמה וכמה פוסקים, צריך שיהיה ספר תורה בקרבת מקום. צריך שיהיה שם ספר תורה. צריך שיקביעו את המקום. ככה הרב דוד יוסף ככה כותב, אפשר אולי רק לסיים בקריאה שלה.
לא מחלה, זה מחלוקת.
כן,
אבל כאילו... מדבר פה על יריד שהיו קרובים ביריד, שזה
יושב שבעה סלב.
כן היו.
כן, לגבי היריד, כן. ויש כאלה פוסקים שיצריכו, רק חידה יצריך שיהיה שם שם ספר תורה. אז על כל פנים כדאי...
מה, הוא דבר על היריד הזה, הרוב הדברים שיש חולקים.
כן, בדיוק. אז לכן אנחנו מסכמים בזה ככה לבינתיים השבוע הזה, השבוע הבא אנחנו נתחיל את זה גם כן יותר. הרב דוד יוסף ככה מסכם את ההלכה, ושירצה לפחות לקרוא את ההלכה, שיהיה לו קצת לפחות ברור השבוע הזה. עמוד 303, רק לקרוא את ההלכה אצל הרב דוד. שבוע הבא אנחנו כמובן נרחיב יותר את הדיבור בהלכה הזאת, כי זה הלכה מאוד אקטואלית.
אשכנזים אומרים, אשכנזים
אומרים. אשכנזים יותר אומרים, יותר אומרים. הספרדים יותר מפחדים. כן, אשכנזים יותר אומרים, הספרדים יותר יש להם בעיה עם זה. תסתכלו בעמוד 303 איך הסיכום של ההלכה של הרב דוד יוסף. שבוע הבא אנחנו נלמד יותר את זה בהרחבה. כל מקום שהוא קבוע לתפילה בכל יום, וגם יש ספר תורה, אומרים ברכה אחת עין שבע. ואפילו אינו בית כנסת, וכן בית מדרש שלומדים שם תורה, מתפללים שם ואומרים באחד מעין שבע אפילו ספר תורה, וכן מקום, הנה זה אולי מתאים אלינו, וכן מקום שקבעו לתפילה למשך כמה שבועות, זה אולי דומה לגדעון שלנו, מקום שקבעו לתפילה למשך כמה שבועות, ויש שם ספר תורה, אפילו אינו בית כנסת קבוע, אומרים שם ברכת מעין שבע.
אבל גם הוא מסכים, בית חתני ובית אבלות לא.
כן. פה אנחנו מדברים על מקום שקוראים את זה לתפילה לכמה שבועות, זה כנראה מה שעומד להיות עכשיו בתקופה הזאת. אז צריך שיהיה שם ספר תורה. מה זה שמה? מה זה שמה? ככה מוכן בכמה פוסקים. שמה צריך להוריד את הספר תורה לשמה? דוגמה זה בחצר של איזה בניין. אז בבית, באחד הבתים של הבניין, שמים שם את הספר התורה. ככה מוכח, נקרא הפוסקים שזה גם כן בסדר, לא צריך לראות את הספר התורה לחצר. נקרא את זה שבוע הבא בעזרת השם, אבל כנראה שההלכה הזו תהיה אקטואלית בשבועות האלה, ואנחנו בעזרת השם ננסה קצת טיפה ללבן אותה. נגיד זה רעיון קצר בפרשת השבוע, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל אמור. אז ראיתי שמסבירים את זה, וידבר משה אל ראשי המטות. מה זה וידבר משה אל ראשי המטות? אומר יש כאלו שמיד בהתחלה בשביל לחנך את הילד שלהם מתחילים עם מטה, מתחילים עם קרש, עם איזה עץ בשביל להכות את הילד. וידבר משה אל ראשי המטות, אלו שמיד בראשית משתמשים עם מטה. אז זה אומר לבני ישראל אמור, לבני ישראל, לילדים של עם ישראל, תתחיל קודם כל לדבר איתם, להבטיח להם כל מיני דברים בלשון רכה, כדי להבטיח להם מתנות, וככה באמת לא האם בצורה חזקה. וככה הסבירו את הפסוק גם אצל משה רבנו. ויאמר השם אל משה מזה בידיך, ויאמר מטה. מזה גימטריה 52, גימטריה בן. וכשיש בחור שואל את משה, איך אתה מחנך את הבן שלך? משה אמר לו, יש לי מטה, יש לי מטה ברוך השם, יש לי איזה קרש טוב, אם לא מתדייק כמו שצריך, מוציא לו את הקרש, ויאמר מטה. וכשיש בחור אומר לו, ויאמר השליחהו ארצה, לא, לא, מחנכים עם הכלות. לא, זה לא אילוף כלבים. ויאמר השליחהו ארצה. וישליחהו ארצה ואילו נחש. כשרבנו עזב את הקרש, הילד הפך להיות נחש, בלי לחנך אותו כמו שצריך. אין לו, אין... אז ויאמר, אחוז בזדבו. וכשיש בחור אמר לו, תשמע, בלי מקל, אחוז בזדמבו, תבוא, תבטיח לו איזה ארטיק, תבטיח לו איזה ממתח, תבטיח לו איזה דבר טוב, ככה תבוא אליה בצורה כזאת, ככה באמת אי אפשר באמת לחנך אותה, אבל לא, לא בצורה חזקה, לא בצורה של בקלות, רק בצורה של אהבה ונועם וממתקים, ככה תוכל לקרב את הילד באהבה, ולא בצורה קשה. רק אני אסיים בסיפור קטן, שכאן זה מדבר פה על הנדרים ונדבות, אז אחד מהאברכים אצלנו יש לו רב בית כנסת בחולון, ואז ככה הוא סיפר לי, אמר לי שבשבת בא אליהם חתן חילוני, ואז הוא בא לשם עם, ביום שבת קודש, הוא בא לשם עם מצלמה בשביל לצלם, בשביל... ואז הסבירו לו, תשמע, מי צלם באחד, תשמע, זה לא, לא מתאים פה תמונות, או... שים את זה בצד, שם את זה, הסבירו לו, שם את זה בצד. ואומר, אומר לי, החבר שלי אומר לי, כשאמרו לו, נדב כמה הוא מתנדב, מתנדב 20 שקלים, אומר, במקום מוציא לו את ה-20 שקלים, כאילו, לא יחל דברו, ככל להציל מפי ויעשה, כמו, 20 שקלים זה דרבנן, טלטול, ולא יחל דאורייתא, תה דאורייתא, ונחיל דרבנן, עשה איזה פלפול שם הבעיה, והוציא לו כסף במקום. והוא אומר דבר שהכי דים אותו, הוא אומר שבאמצע הקריאת ספר תורה, הפלאפון צלצל. ואז הוא שואל אותו, האם מותר לדבר באמצע קריאת ספר תורה, אסור לדבר באמצע קריאת ספר תורה. כאילו זה שהוא קצת, תראה מה זה עם ישראל, תראה כמה שהם רחוקים, אבל כאילו זה מה שהוא מסתפק, האם יש בעיה של הפסק לדבר בפלאפון או לא. זה הספק שלו. לעצם זה שהוא מטטל פלאפון וזה, זה הכל בסדר. אבל רק האם מותר לדבר, זה באמת הבעיה. ורבי חננאל גם כן אמר לי שקרה אצלו גם דבר כזה, קראו שבת חתן, גם כן אנשים רחוקים, קרא להם ספר תורה. בסוף הקריאה, בקושי עד שהוא סחב אותם לשחרית, הם חשבו רק לקרוא ספר תורה לעזור סוכריות. הוא סחב אותם מהר לשחרית, הוא אמר צריך לעוז, הוא עבר זמן תפילה. אחרי התפילה, הביאו לו 200 שקל, ביום שבת קודש הביאו לו 200 שקל. ואז הוא אמר להם, לא, 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 לא. אז הם הבינו כנראה שהוא מתבייש, או משהו, סירו בו. הוא אמר להם, לא רוצה, כנראה הוא שכר שבת, מחמיר בשכר שבת, משהו כזה, ואז הוא רק ככה, אז הוא לקח את הבן של רבי חננאל, לקח אותו לצד, הביא לו כמה סוכריות, והביא לו גם את ה-200 שקלים האלו. חמודי, כשתגיע לבית, תביא לאבא שלך את ה-200 שקלים, בסדר? וככה באמת היה, זה עוד פלפול אם מותר ליהנות ב-200 שקלים בשכר שבת, וכולי, בסוף התירו לו את הדבר הזה, אבל... לא יחל דברו, כי באמת צריך להיזהר בעניין הזה של נדרים, לקיים את זה כמו שצריך. רבי חנניה בן עקשיא, אנחנו אחריו.